אנחנו בפרשת ויגש אמרנו זה התהליך של המשפחה שהייתה מקודם מפוזרת או מפורדת אפילו הייתי אומר, היא הולכת ומתאחדת, אבל תחילת התהליך של האחדות הוא לא קל, זה מתבטא בדברים הקשים שאומר יהודה ליוסף, אבל ככה זה מתחיל. כמו במשפחה, לפעמים יש סכסוכים, מריבות, דברים כאלה. זה לא בפעם אחת הכל משתנה, זה תהליך. בהתחלה כל אחד אומר את הטענות שלו, זה אומר ככה וזה אומר ככה, לאט לאט, איך אומרים, עושים שלום בהדרגה, לא בפעם אחת. גם כאן התהליך הוא תהליך הדרגתי. על פניו זה נראה כאילו יהודה תוקף אותו. ובעצם, תשימו לב, בשיחה ביניהם, מדברים שני אנשים, יהודה מדבר אל יוסף, הוא אח שלו, אבל הוא אומר, אתה כמו פרעה, הוא לא יודע שזה יוסף. מי כן קורא את התמונה טוב?
יוסף.
הוא יודע שהוא יהודה. אבל מה, יהודה מדבר אליו, בלי שהוא יודע, ומנגן על הנימים הכי, הכי עדינים בלב שלו. הרי יוסף אוהב את אביו באהבה גדולה, ונפשו קשורה בנפשו. יוסף זה היה הבייבי של יעקב. אז הוא מתחיל, בלי בעצה חדת, כביכול לדבר, אתה יודע כמה אבא מצטער, אתה יודע כמה הוא בוכה, כמה יש לו... והוא מתחיל לדבר, יוסף מתפוצץ, אבא שלי, אבא שלי, אבא שלי, אבא שלי. ויהודה לא יודע שיוסף מצטער על הדיבורים. בוא נראה את הדברים בתוכו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. זאת אומרת, אם הוא יעזוב את בנימין, אם הוא יעזוב את האבא שלו, מי ימות? אפשר להבין את זה, או האבא או הבן. אומר רש"י, ועזב את אביו ומת, אם יעזוב את אביו, דואגים אנו שמא ימות בדרך. מי ימות בדרך? בנימין ימות בדרך, שהרי אמו בדרך מתה. אבל איך יכול לפרש את זה יהודה? יכול להגיד, באמת מי? מרוב צער. אם הוא ימות בדרך, וואי, וואי, וואי. וחוץ מזה, הרי הוא מחובר לבנימין, זה אח שלו, מהאימא. אז הוא מנגן, בהסך הדעת, יהודה לא מתכוון לזה, אבל בעצם הוא נוגע בנקודה הכי חלשה של יוסף. זה החיבור שלו לאבא ולאחיו, בנימין. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם, לא תוספו לראות פניי. וכל הסיפור הזה בא לעורר, כמה, לא כרגע נאריך בזה, אבל כל זה בא, שכביכול, מבלי שהוא מודע לזה. אבל הנאום הזה של יהודה ליוסף, הוא מביא אותו בסוף להתרגשות כזאת גדולה, הוא מתחיל לפקוט בכי כזה. זה הסיפור. כך רואים שלפעמים כשרוצים שולם, אדם אומר משהו, השני מבין את זה אחרת לגמרי. אתה חושב ככה, הוא מפרש את זה בצורה אחרת. הרי בסך הכל מה הוא רצה לעשות, יהודה? הוא רצה לשבור את ליבו של יוסף. הוא הצליח לשבור את ליבו של יוסף. הצליח, הנה עובדה, התפרץ חגר בהתרגשות גדולה, בבכי גדול, ובסוף משפחה התאחדה, ברוך השם. אנחנו עוסקים בפרק רביעי, כן, לגבי המגילה, קריאת המגילה. חוזרים לנושא המרכזי במסכת מגילה, לעניין של קריאת המגילה. הקורא את המגילה עומד ויושב. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא את זה או בעמידה או בישיבה. רשאי הוא לקרוא בין בעמידה, בין בישיבה. מה שאין כן בתורה, בתורה צריך לקרוא בעמידה. אבל הקורא בתורה אינו קורא אלא בעמידה שנאמר ואתה פה עמוד עמדי, זה נאמר אצל משה רבנו. אז ודאי את התורה קוראים בעמידה, אבל מגילה לא, אפשר גם בישיבה. קראה אחד, קראו השניים, שניים הכוונה בבת אחת, שני אנשים שקראו את מגילה מאותו מזכבה. הייתי אומר אולי שני קולות לא נשמעים, אז הוא אומר לא, זה בסדר. קראה אחד, קראו השניים, יצאו. כלומר, אפילו קראו שאתה מגילה שניים כאחד, יצאו הקוראים והשומעים, אף על פי ששני קולות אינם נשמעים, בקריאת המגילה, הועיל והיא חביבה עליהם, נותנים דעתם להקשיב לקריאתה ושומעים. אבל בתורה אסור שיקראו השניים, אלא רק אחד קורא. מקום שנהגו לברך, יברך. הכוונה היא, יש ברכה לפני קריאת המגילה וברכה אחרי קריאת המגילה. כאן מדובר על הברכה שאחרי קריאת המגילה. אז במקום שנהגו לברך, יברך, שלא לברך, לא יברך. בגמרא מבואר שמדובר כאן בברכה שאחר המגילה. היינו ברכת ערב את ריבנו, שאומרים את זה אחרי קריאת המגילה, ושנוהגת בה לפי מנהג המקום. שבמקום שנוהגים לברך אחרי קריאת המגילה, צריך לקורא לברך. ובמקום שאין נוהגים לברך, אין לא צריך לברך. אבל לפני קריאת המגילה זה לא עניין של ככה, צריך לברך. אז צריך לפני קריאת המצווה בכל מקום לברך שלוש ברכות. על המקרא מגילה, שעשה ניסים לאבותינו, שהחיינו. בקריאת התורה מצווה לברך בין לפניה, בין לאחריה. יש הבדל לגבי הברכה שאחריה. ביום שני וחמישי בשבת, במנחה קוראים שלושה, כמו שאנחנו נוהגים, קוראים שלושה, זה המקור לדבר. קוראים שלושה אנשים בזה אחר זה, כהן, לוי וישראל. והם פוחתים משלושה והם מוסיפים עליהם, ואתה מדוע? מפני ששני וחמישי ימי מלאכה הם, ואין להאריך בקריאה לבטל את העם ממלאכה, ושבת במנחה, סמוך לך שוחה הוא, לפני הערבית, אז יש חשש שיגשו למוצאי שבת. שרי כל היום היו רגילים ללמוד ולדרוש, לא כמו היום, שרוב היום לפעמים יש אנשים שישנים, אוכלים איזה פעם היו ככה. בכל, המנהג הזה שבמנחה של שבת קוראים שלושה, זה המנהג. ואין מפטירים בנביא ביום, כל יום שרגילים ללמוד, סליחה, ואין מסיימים את הקריאה בשני ובחמישי ובשבת במנחה, בהפטרת פרק מנביאים, אותו הטעם שהבאנו לאל שאנשים עסוקים ולא לעכב אותם ללכת למלאכתם ביום חול ומשום חשוכה בשבת. הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. צריך להבין, אנחנו קוראים שבעה בתורה, קוראים שבעה, אבל פעם המשנה אומרת על מנהג שהיה נוהג שפעם הראשון שעולה לתורה מברך את ברכת התורה, כן, שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, והשביעי, האחרון שגורמים לקרוא, הוא היה מברך, שחיי עולם נטע בתוכנו וכל. כך אומרת המשנה, אבל ההלכה היא לא כזאת. ההלכה שכל אחד מהקוראים, הוא פותח בברכה ומסיים בברכה. אבל המשנה כאן מביאה את המינה כשהנהוג עד. הקורא הראשון מברך לפניה, והקורא האחרון מברך לאחריה. וכל שאר הקוראים אינם מברכים לא לפניה ולא לאחריה. כבר הזכרנו שכך היה נהגו בימי המשנה, אבל בימי התלמוד תקנו שכל הקוראים לתורה מברכים לפניה ולאחריה, כפי שאנחנו נוהגים. מדוע? גזרה משום הנכנסים ומשום היוצאים. שהיו נכנס תוך כדי קריאת הפרשה, היו נכנסים ויוצאים, לא היו שומעים את הברכה. אז על מנת שלא יחשידו בזה. שמה ייכנס אדם לבית הכנסת אחר שברך הראשון, וכשלא ישמע את אחרים מברכים לפניה, יאמר שאין הברכה בתורה לפניה. וכן שמה יצא אדם מבית הכנסת לסיום אחד הקוראים, שיחשוב עליו שהוא אחרון, ואם לא ישמע אותו מברך, יאמר שאין ברכה בתורה לאחריה. לכן היום אנחנו נוהגים שכל מי שקורא בתורה, מברך לפניה ולאחריה. מה? כן, הוא צריך לברך. מה, אנחנו לא, שומע לי כבר דירך. ודאי, כן. אבל אם האדם לפעמים בכנסת גדול, או לצערי נורא לפעמים מדברים, משהו, לא צריך לקרוא את פרשת השבוע. אנחנו בדף נ"ג באורות, אמרנו לגבי ההנהגה הרוחנית של עם ישראל, וכל אומה בעצם. אלה המנהיגים צריכים להיות אנשים בעלי אצילות רוח, קרובים לאלוקים, שעל ידי זה שהאומה והחברה יודעת שיש אנשים כאלה, היא יותר רגועה, ויכולה לעסוק בעולם של העשייה בשלווה, בשקט. אבל כשהמנהיגות הדתית או הרוחנית היא לא כזאת, אז אף אחד לא יודע מה לעשות. אולי זה שאני עוסק בעולם העשייה, אולי זה לא בסדר, אולי אין מספיק, אולי אני משקיע יותר מדי בעולם של עשייה, אולי לא. יש חוסר שלווה. בייחוד באומתנו, אשר רוחניות העליונה של האידיאולוגיה היא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, שהוא בסיס נשמתה. אנחנו קשורים, כמו שאמרנו, לעתיד לבוא לקום ימי, מראשית ועד אחרית. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי, רטט זה פחד כזה פנימי, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה, המעיין הרוחני, שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון יוסיף השכל חורבן, ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. מה זאת אומרת מחצית אנרגיה? כמו שאנחנו נוסעים במכונית, זה נקרא שאדם מכניס לנוטרל פול גז בנוטרל. מה זה פול גז בנוטרל? אתה נותן גז, אבל אתה בנוטרל, אתה לא מתקדם. למה? תן דוגמה אפילו כאן במכון מיר. לא פעם בא אליי בחור, תראה, אני עובד. כשאני עובד, אני חושב על הלימודים. כשאני לומד, אני חושב על הפרנסה. אז הוא לא מרוכז. הוא כל הזמן עושה דבר אחד, הוא אומר כל הזמן, אולי הוא מסופק מאוד, האם אני באמת עושה את הדבר הנכון? הוא לא עושה את הדבר הנכון. אז האדם הזה שהוא לא מרוכז במה שהוא עושה, אבל בוודאי התועלת שלו מהעבודה או התועלת שלו מהלימודים היא לגמרי אחרת. אותו דבר האומה. כשבאומה אין הנהגה רוחנית שמרגיעה את הרוחות, או כאן שאומרים, אני כל היום עוסק בעולם של עשייה. ומה אם אני שמע? צריך להזין אותה. אבל כשהוא בא לבית הכנסת, הוא רואה איזה רב צדיק שמרגיע אותו, אומר לו, חביבי, אחד מלאכתו בשדה, אחד מלאכתו בבית המדרש, אני לומד תורה, ואני מזכה אותו, גם את אלה שאין להם את האפשרות לשבת ללמוד כל היום תורה. זה מרגיע את האומה. האומה יודעת שהיא מנווטת, היא יודעת שהיא מנווטת בצורה נכונה, ולא מסופקת כל הזמן על הדרך שלה. והרי הרוחניות מתערפת, שיש ספק מה אתה עושה, על איפה לשים את הדגש, מפני הסיבוך החומרי, החומריות מתחלשת, מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. ואתה חי כל הזמן בדיעבד כזה, בספקנות. האם אני עושה את הדבר הנכון, או לא עושה את הדבר הנכון? זה ברמה הפרטית, אבל גם ברמה הלאומית, הדבר הזה. על כן, היא, האומה, צריכה להעמיד חסידים גדולים, המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה, כאילו הם, החסידים המיוחדים האלה, גדולים האלה, הם עוצרים, הם מחזיקים את החוסן הרוחני של האומה, והאומה בטוחה בהם שהם מנווטים, נכון, את הציבור. הם, העליונים הללו, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. הם מודעים לתפקיד שלהם, הם הרואים האמיתיים, שהעדר יודע שיש לו רואה נאמן שמנווט אותו למקומות נכונים. ועל כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודה המעשית. הם אומרים, זה הדור, הדור שלנו, הדור שלנו זה דור שבונים את המולדת, זה דור של עשייה, דור שאנחנו הולכים למשחקים את הצד הקיומי, הכלכלי שלנו, וגם את הצד הצבאי שלנו, וכל הדברים האלה. ואתה בטוח, והחכמים האלה, הצדיקים האלה, החסידים האלה, אומרים, זה הדור, זה מה שצריך לעשות, וצריך בתוך הדור הזה שיהיה גרעין של לומדי תורה, שהוא יאציל מרוחו לעם ישראל, גם בישיבה. לא פעם באים להתייעץ אותי, מה אני אעשה בעתיד? אני אומר לך, אם אני רואה שהוא, יש לו נטייה לעסוק בתורה, אני אומר, תלמד, תהיה תלמיד חכם. הדור הזה מאוד זקוק לתלמיד חכם. אלא מה? אל תשכח את הדור, אל תלמד רק בשביל עצמך. אלא תלמד בשביל להעניק, להציל, מה שאתה מקבל, תיתן, כן? אבל אם אני רואה שאדם הוא שייך לעולם של עשייה וכל זה, אני אומר, איך תעשה, תאבחן את עצמך למה אתה מתאים, להיות טבח או להיות טייס, לא משנה, תראה למה אתה מתאים. תלך תעבוד ותהיה בעולם של עשייה. כל אחד לפי שורש נשמתו, כל אחד, אבל גם לפי צרכי הכלל, לפי צרכי האומה. זה מה שאומר כאן הרב. שישנה מנהיגות כזאת של אנשים מצילי רוח, חסידי עליון, אז החברה רגועה יותר. ואם לא, אז יש באמת ספקנות, ויש מצב שמבוכה גדולה.